דיברנו בשבוע שעבר, נכון, לגבי ההתבטאות מהטבע והפרישה מתוך הטבע, נכון, זה... כמו זה הגענו לנקודה הזאת, נכון? אז כמובן, אני אעשה עוד לכם פה, אומרת, תפתחו שיחד בעמוד 21, סליחה. זה כבר הקטע שמדבר על האדם השני, אבל צריך לדעו על האדם השני שם, הוא קצת חוזר ומנגיד אותו לאדם הראשון, זה באמצע הקטע שמתחיל שם באמצע עמוד, בעוד שאדם הראשון רוצה להיחלץ בתוך חיים טבעיים מסובים על ידי מחשבה, על ידי כך שהוא מעצב את עצמו כיצור נהדר ותוהות מסוגל לשלוט בסביבתו, על ידי שנופש יודע שהוא נבדל מן הטבע וכו'. כרגע לא חשוב להמשך, כי זה נגיע לזה בהמשך, אבל הנקודה החשובה היא שהעיר שהוא בטכנולוגיה, בגלל הנקודה הזאת, רוצה להיחלץ מתוך חיים טבעיים להיות נבדל מן הטבע. זה, זאת אומרת, מה שהסברת בשבוע שעבר, אז פה זה בתוך הטקסט. אם תרצו, אפשר לומר, במה הפסחים יש של ההבדלות, מבדיל בין מים עליונים למים תחתונים, בין ישראל לעמים, בין כהנים לישראלים וכן הלאה, אז יש גם מבדיל בין האדם לבין הטבע במשנתו. אוקיי, זה... יש את הנקודה הזאת, אני קצת פתח סוגריים שני אחת, רק נוסיף פה הערה שכבר לא נוגעת לכך יש אמונה, אבל אם אנחנו פה כבר שבלת ונעשות משפט בהקשר הזה, כל הקטע שדיברנו בשבוע שעבר, מטרתו כמו להבדיל בין האדם לטבע, ואמרתי פה, פרק א' בראשית, מציג את אדם הזה רצף של הטבע, פרק ב', האדם אל מול בעלי החיים, נכון שאדם קורא להם שמות וכולי. ברמה אחרת, במתקדמת יותר, יש גם ניסיון להוציא את בעלי החיים מתוך הטבע. אבל לא על ידי זה שאתה מחזיר את האדם לתוך הטבע, כמו איזו תפיסה פנטאיסטית, אלא שאתה מעלה, אתה מכניס את בעל החי לתוך עולמו של האדם. מה שקורה אחר כך זה שאתה... זה קורה בשחיטה, זה קורה בקורבנות, וכדומה וכדומה. אתה בעצם בא ואומר שהבעל החי איננו קיומו, כבר איננו קיום של טבע, אלא הוא הופך להיות נספח לעולמו של האדם. האדם משתמש בו, ובעצם נקודה המשמעותית של השחיטה היא בדיוק נקודה הזאת. כל עוד החפץ, ובזה יש אגב הרבה מאוד ביטויים הלכתיים, גם בעולם של בעלי החיים, גם בעולם של הצומח, שבעצם דבר נמצא בשלב ראשון בתוך עולם של טבע, והוא עובר מעבר לתוך עולם של האדם. אני אקח דוגמה, בשחיטה, מה קורה בשחיטה? רגע לפני השחיטה הוא שייך למטבע, הוא ייצור טבעי. רגע אחרי השחיטה, שחיטה, לא נבלה. אבל אחרי השחיטה הוא בעצם בתוך העולם של האדם, הוא עומד להכריע, הוא הופך להיות בשר, לא בעל חי, הוא בשר. ובנקודה הזאת, הוא בעצם מוצא את אותו הטבע. ואז המערכת הלכתית, הופך להיות מערכת הלכתית של אדם, ולא של טבע. למשל, בשר שחוט, מצד אחד הוא כבר לא מתאמן תמונת נבלה, כי נבלה זה מאוד טבעי. מצד שני, הוא מתאמן תמונת אוכלי. אוכל זה בהגדרה בעולם של, של האדם. ועוד כל מיני דוגמאות לכך. אותו מקרה גם בעולם של הצומח במידה ידועה. כל עוד זה בטבע זה צומח, ואז יש כל מיני הלכות א', כשאתה מכניס אותו לתוך... בתוך העולם, למשל, בתוך המעשרות, איפה בגרקב, לפני מרוח, לאחר מרוח. מה קורה במרוח? לפני המרוח זה פירות בטבע, זה פירות על העץ, או פירות שנשרו מן העץ. אחרי מרוח זה יבול. יבול משמעותו תוצרת אנושית. זאת אומרת, ברגע שבתוך הארגז, בבית אריזה, אז זה כבר לא מה שבטבע. זה כבר עובר תהליך של עיבוד, עיבוד עם עין. והתהליך העיבוד, הוא הכניס אותו לתוך עולמו של האדם. ואז גם הכלי, עכשיו מתקדם יותר, זה מתרחש גם מהטבע עצמו. ולכן מדברים על קידוש החול, קידוש הטבע, וקידוש המקום, אתה תקדש לטבע בזה שאתה מוציא לחומרים האלה מתוך הטבע, ומעביר אותם מתוך עולם אנושי. אבל זה כבר השלב המתקדם יותר. פה הוא מדבר כמובן על השלב הראשוני, שבו האדם מוציא את עצמו מתוך לתוקים טבעי. טוב, זה כמו איזה מאמר מוסגר, בהקשר הזה כדאי גם להעיר, יש שאלה בפוסקים, עד כמה שחיטה זו מצווה. גם דעה קלאסית היא ששחיטה נורא לא מצווה, ששחיטה זה מתיר. עשו לך נבלה, אם זה נשחט זה לא נבלה. אבל יש דעות, ככה כסף משתלמד ברמב״ם בצורה שאמרתי את ודאית, ברמב״ן על התורה, בנוח ובראשית, יש נימות כאלו, כן, בראשית פרק על פסוק כ"ט ברמב״ן, ואם כל זה נותן הרשות בנפש ועושה מעבר מן החי ועושים במצוות לאסור כל דם בשום עמד הנפש כי קילם שכל בשר דמו בנפשו ובעשר דם כל בשר דמו קילם שכל בשר דמו הוא כי תיר הגוף בחי שלא מדבר אחר מיטה בנפש עצמה וזאת המשחיטה ומה שמוצר בהליכה עם דוראית וזו ברכתם שבא שכשתם עצמם בציבה לא השחיטה אני, יש לה הרבה פעם מערכת קצת שלא ממה שאני הצגתי פה אבל מה שרציתי להעיר כרגע, שהוא חושב שגם בהלכה היא באה לאיזשהו מעמד מסוים והשחיטה היא קשורה בכך ולכן יש ברכה לשחיטה. כי זה לא סתם איזו בעיה, זה קשור מעמד בעלי החיים הזה. אז כאילו יש איזו תזה שהשחיטה עצמה, כאילו זה מצווה ויושב כלישה מצוותה וציוון על השחיטה וזה כמו קשור לנקודה הזאת ש... שאתה בעצם מעלה ומקדשת את עולם הטבע, מכניסה גם את הטבע תוך העולם האנושי. טוב, אוקיי, צריך לחזור פה לאיש האמונה. כן.
נראה שזה לא ממש כאילו העלה של הטבע, זה יותר סיפוח של הטבע, כי הטבע כבר לא נשאר טבע ברגע שהוא הופך להיות אינסטרומנט אנושי.
בסדר, זאת אומרת, על ידי הסיפוח אתה מה, הוא מתעלם.
כאילו, אבל זה קצת מבטל אותו, לא?
כן, זאת אומרת, אני מסכים, זאת אומרת, זה לא שאתה, אתה לא מקדש בתוך הטבע, אתה לוקח חפצים ועושה להם שינוי. הם עוברים מטמורפוזה והם מפסיקים להיות, אומרת, בעלי חיים או איך אומרת, או פירות, הופכים להיות משהו אחר. זה בהחלט נכון. הם באיזשהו מקום גם מאבדים את זהותם בגלל זה. זה נכון. פרה היא יותר פרה בטבע מאשר בבית מטבחיים. אגב, אם תלכו פעם בבית מטבחיים, יש דבר נורא מעניין, אני חושב לפחות. במגע, אני חושב שזה מה שקורה שם כאילו. כאילו, כל מי שלומד פה חולי, ואחרי זה הולך לסיור לימודי במשחטה, אז אתה יכול לשמוע הרבה מאוד תגובות, אף פעם לא תשמע תגובה כמו, אוי, זה נורא מגעיל, או נורא קשה לי, שורגים משורג מת. למה? במידה רבה, כי לא הורגים שם פרות בעצם. אי, כן הורגים פרות? לא בדיוק, מה שקורה הרי, הבמה נכנס, אתה רואה איזשהו מתקן כזה, אתה גם לא רואה אותה לפני שכאילו, בחוץ איזה חצר, אני כשנכנס לתוך הבניין, ישר תוך איזה מתקן, ואז היא עומדת חצי שנייה, והופכים אותם, ושוחטים אותם כשהם שוחטות על הגב. הופכים אותם, כאילו זה כבר נכנס ככה, עכשיו, באותו רגע שהופכים אותה, הפכו אותה מבהמה לחפצה של שחיטה. אני אומר את זה, זה נשמע מוזר, אבל תאמינו לי זה ככה. אומרת, כמובן, במונחים בריסקאיים זה קל מאוד לומר את זה, אבל זה ממש התופעה. כשזה הופך את אובייקט, באותו רגע שאתה מהפך אותו, הוא כבר לא בעל חי, הוא כבר כאילו נשלה. אגב, אני לא יודע מה קורה בן אדם בחדר ניתוח, אבל גם הדבר הוא לא כל כך שונה קורה. יכניס בן אדם לחדר ניתוח, ופתאום הופך את גוש בשר שעומדים לחתוך אותו, לא להרוג אותו, אבל לחתוך אותו. ובאותו רגע, האובייקט, ואז, כבר, אם אתה לומד חולין, אתה גם כולך ממוקד בצד הלימודי, איש הלכה בשטח, זה מאוד מאוד בולט שם. אבל מעבר לצד הלימודי, אם השוחד עושה את כל מה שלמדת בסימן זה או סימן זה, התופעה הפסיכולוגית הזאת, נוציקות בעל חיים, זה הופך להיות חיפץ. באותו רגע, בסדר, זה חפצים, אותה אפשר להרוג, זה בסך הכל באמת לשנות, להעביר אותה מהצד הזה לצד השני. אז באמת נכון, יש איזה מעבר כזה מתוך הטבע לתוך העולם לתוך העולם שלנו. אגב, בצורה קצת שונה, זה לא כל כך רחוק מזה, וזה קשור פה קצת להמשך כבר. זה קורה בקיבוץ, לא ששוחטים, אלא אם אתה מחזיק פרה ברפת, אתה כל הזמן בודק את כמות, כאילו אתה כל הזמן בודק גרפים ומחשבים, את תפוקת החלב שלה, וברור לך ולפרה שכשהתפוקה יורדת, אז מזדקים עליה. היא גם לא כזו כבר, פרה ברפת היא לא איזה חיית מחמד שאתה אומר, כאילו, אתה פוגש כמה אנשים פה, סבתא שלי, החתולה של המתה בדיכאון בחודשיים האחרונים. וכבר שמעתי אנשים שדיברו ככה. זה לא מה שקורה, זה לא מה שקיבוצי מדבר כשהוא עובד ברפת. כשהוא עובד ברפת, השאלה מה התפוקה. כי הראייה היא בעצם ראייה תעשייתית של חפץ. אז אפשר, רוצים, יש קיבוץ אחד מפעל טפטפות, קיבוץ שני, מפעל החלב. אז שם זה לא, זה גם חלק מהעולם האנושי, אבל שם זה אותו אובייקט, וזה נקרא לזה משהו די רוחנית אחרת, אבל אנחנו הרבה פעמים עושים את המעבר הזה לעולם הטבע, לעולם הנקרא לזה האנושי. אז נכון, מספחים, ואז זה עובד משהו מאוד חלק. לא מקדשים את הטבע, אלא מספחים את הטבע. אכן כן. טוב, עכשיו נחזור לטקסט. יש פה עכשיו איזשהו קטע קצת מוז. לא מוכרח, וקצת, אפילו איזה מתח עם הקטע הקודם, ניקה אותו, כי הוא לא קיד יצא את המגזית שלו, נעשה ניקה את זה, וזה בכל זאת פה איזה שהוא זווית נוספת, עמוד 17. לפיכך, אדם הראשון תוקפני נועל של ניצחון. זה מה שדיברנו בשבוע שעבר, וזה בא מיד אחרי הקטע שם שאתה עולה למטוס בבוסטון ונוחת בלונדון וכו'. תסיסותו היא הצלחה, ניצחון כבוד הטבע, הוא עושה מלאכה יוצרת, מתוך שאיפה לדורות דברו, זה אצלו הצל אלוקים פה. עכשיו, השאיפה לדורות דברו פה, השלב הזה שהחיבור, זה לא דבקות. זה צל אלוקים, אני רוצה להיות כמוהו, כי הוא כזה מוצלח, אני רוצה להיות כזה מוצלח, כי הוא כזה חזק, אני רוצה להיות כזה חזק. זה לא דבקות, זה הידמות. עכשיו, כאן הוא מקצר בזה. בגלל שתי משם, הוא מדבר על זה בהרחבה. כשהידמות זה דבר אחד, וידבק זה דבר אחר. שתי פעולות דתיות, אגב, וזה בעיקר מה שמגיש שם, בגלל שתי משם, אבל ההידמות וההידבקות הם שתי פעולות שונות. כרגע, אבל לא... אולי נדבר, נמשך לדבר, זה לא כרגע. הנציג אביב יותר שלנו שאומר, עכשיו, כאלה, קצת סטייה. הנציג אביב יותר שאדם הראשון הוא המדען המתמטי, המנתק יותר מכל... עכשיו, עד השם מדבר על טכנולוגיה וכיבוש ושליטה בטבע, שזה דווקא לא... זה לא מתחיל לא מתאים. מתאימטיקה אולי עוזר לך בזה, אבל זה לא ה... כל הזמן ה... כשחושבים כל הזמן פה, וגם אני יודע מה, אם יבוא לכם בפסח, אחרי שנגמור בלכור את זה בלי נהדר, שאת אומרת, מי הוא הדמות הבולדת של אדם הראשון? תגידו לי, מהנדס, אסטרונאוט, קוסמונאוט, משהו כזה. לא תגידו לי מתמטיקה. פה, כאילו, הציג אופיני ביותר של ראשון המדע, מתמטי, נותק אותו מכל הדברים המוחשים, יצא לו בכל מלחום, חוש וריח, שתופעות היחידות, ייתן לו כיתה מוחשית, והוא מת. אוקיי, מה שעושה פה, פה בעצם בורח, אם תרצו, לעולם הידי שיש הלכה, פה יש איזשהו רגרסף, נכון, לעולם שיש הלכה, אם תרצו, עולם הקטיאני שדיבר עליו קודם, אני יודע מה, הדברי כזאת, יש לו עמדה, זו עמדה שכבר ראינו אותה קודם, היא עמדה ששזורה באורך הכתבים שלו, שבחלקה היא עמדה פילוסופיה של המדע, בחלקה היא אפשר לקרוא לזה אולי עמדה מוכנית, או פילוסופית כללית, הוא כללית מנסה או מדבר על העמדה, על העמדה, איך נקרא לזה? אבל שעולם האידאות חשוב יותר ומאמיתי יותר מעולם החומר. עכשיו, במידה רבה זה כמובן מסודה פילוסופית, עמדה שהדובר, הנציג הראשי שלה, היה ונשאר אפלטון, ויש לו קרבה מאוד גדולה לתפיסה הזאת, שבעצם כמו שנבוא, כי השולחן הזה, או הכיסא הזה, זה הדבבוע דבבוע של הכיסא האמיתי, כאילו, מושג של מטה זה, זה דבבוע דבבוע של מושג של מעלה, וידי את הכיסא, הכיסא המושלם זה הכיסא שתתן בתמונה, בעיני רוחך. מה שאתה חושב עליו, האידיאל של הכיסא, וכנ"ל, כל דבר אחר. ברמה מסוימת יש פה תפיסה של פילוסופיה של המדע, שיוצרים תבניות מחשבתיות אידאיות שבהם אפשר לעשות עבודה אמיתית. כי הרי בסופו של דבר השולחן הזה יכול להיות שהוא טיפה לא מדויק, הוא חטף פה מכה, המדידה לא מדויקת, העץ הזה קצת דפוק. ומה זאת, האידאה של השולחן היא מושלם. אז לכן השלמות האמיתית היא שמה, לכן גם המדע עוסק כאילו במודלים הללו, אחר מכן מוקבים אותם עלי אדמות. כרגע כאמור, זו לב העניין. לב העניין פה, זאת שדבר ראשון ישלוט. אז אצלו, השליטה מתבצעת מזה שאתה עוזב את העולם הזה, עובד שמה, עושה שם את כל המדע, ואחרי זה יורד למטה, הוא מיישם אותו עוד הפעם. הנקודה החשובה פה, סתם שתפיסתו הכללית, שהעולם האמיתי היא העולם האידאי, שפה זה כמובן נקודה יחסית צדדית ליצירה הזאת. איש הלכה, זה הופך להיות משמעות עקרוני. כי איש הלכה, כל משמעותו, הוא בעצם להצדיק את הדיון התיאורטי על חשבון הדיון היישומי. אני רוצה להגיד לך שהאמת הדתית, ההלכתית, הפילוסופית, היא בעצם בעולמות העליונים. ולכן, בכלל לא אכפת לי כרגע עם אותה חקירה של מנהל, איך היא מתיישמת במציאות. כי המציאות אחר כך זה ביטוי, האמס היא שם למעלה. בתבניות המופשטות, זאת אומרת, מופשטות, אבל אמיתיות. עכשיו, עולם הלמדנות הוא תופס, עולם הלמדנות נקרא לזה בריסקאית, הוא תופס כעולם שעובד למעלה. כעובד בעצם תבניות מחשבתיות, ובאיש הלכה יש קווים מאוד חריפים שהוא מותח בין מצד אחד המתמטיקה, בין ההלכה. כאילו יש שם איזה קטע מאוד מוקצן ומדהים, ואם זה היכל ושיח, אז מה אכפת לי? מה אכפת המתמטיקאי, המשולש, התיאורטי? מה אכפת המתמטיקאי, המשולש התיאורטי? זה לא עוזר, אבל כי זה דפוק פה וחסר פה, ו... מה זה משנה? המתמטיקאי לא מנסה לנתח את המשולש האינציאלי כרגע, הוא מנתח את המשולש המושלם בשמיים. מה זה משנה גם אם אני עכשיו, כי בקידוש לבנה, אני לא את הלבנה, ואני מדבר על הסוגיה הידיית של קידוש לבנה, והם וכן הלאה. אז שם אומן, שם ממש מודל גם, כשהוא ידאג מתמטיקאי שהמשולש שלו מושלם, אז למה שבעל ההלכה ידאג שהתופעה ההלכתית היא לא מושלמת. ולכן מבחינתו, פסיקת ההלכה זה איזשהו בדיעבד כזה. מה שחשוב באמת, זה לקחת את המקרה, אבל יש לך ספק, אתה יודע מה, ספק בהלכות קידוש, אבל כשהוא עומד לדעתו, זה שזה מגר את המחשבה, לחשוב על המושגים. מה, תפסוק אחד את זה כבר שלב משני. כאמור, באיש האמונה זה לא נקודה כך מרכזית, זה מאוד מרכזי באיש ההלכה, בסיבה פשוטה. כי באיש האמונה, הוא מסוגל שלא מנסה להסביר לך איך אתה בתוך עולם הזה. באיש ההלכה, הוא גם רוצה להסביר איך זה עובד בעולם הזה, המטרה הביתה משמעותית שלו זה עוד אחר, איך חוזרים את העולם הזה לטובת עולמות מופשטים. אז שם זה הסוגיה המרכזית. פה זה כמו שהוא הערת אגב, אני רק מעיר לזה ש... אני מתואר שהוא הזדמנות קצת להצביע פה על תפיסותיו הכלליות יותר. ניקח את זה לפעמים, אז זה... הציג ביבי את זה של אדם הראשון, המדען המתמטי המנתק אותנו ממכלול יום מוחשי, מצבע וקול, מחום, חוש וריח, שהתופעת היחידות הייתה לנו קליטה מוחשית, קליטה אותה עולם פורמלי ויחסי של דפוסי מחשבה, עולם זה הופיע לחלטיו השרירותיות, טענותיו והוכחותיו, עולם הזה, השאלה הזאת, מיטב ידיעתי, בפילוסופיה של המדע היא נתונה בוויכוח, בין פילוסופים שונים, בעברית אחרת, נוקט פה עמדה, היא לא מוסכמת, היא גם לא מופרך, אבל היא גם לא בכלל מוסכמת, פשוט לא כזה קריט ענייננו. גם את זה, לקיים את העניין של אנושיות, בא מתעקדות מפליאה, ומתקיים במקביל פרוטון של עולם מגוון של חושינו. תשמע, תחשבו על דימוי, ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה. העולם של הצבעים, העולם הזה של מטה, והעולם ההוא של מעלה. המדען המודל לא מנסה לבאר את הטבע, רק מכפיל אותו. ואם לא, אדר תבדוק, כסוכן יוצא של אלוקים, בונה עולם משלו, בורח מסתורים, מצליח לפקח לסביבתו, ואפילו לציאותיו המושגיות, המתמטיות. אוקיי. האדם הראשון איננו תיאורטיקן יוצר בלבד, גם אסתטיקן יוצר. בסוכן מצא מידיות, הוא לא יוצר את היופי. הוא נהנה מיצותיו השכליות והאסתטיות, הוא גאה בהן. הוא יהיה כוח יצירה גם בתחום החוק, הוא חייתי עצמו חוקים ומסיבים שהקיוע נהדר מחייב סדר, ענף וגדר אינן דעות בקיפה אחת, הוא מכוון, הוא מכוון כפי העולם הזה, נוטה לב המוגבל, מורכז מבניינים של יופי, זה משהו אני תביא לסטטיקה, מי מושג בעניין את הכפי והם יהיה מוסרי, מצפונו אינו מושפע מידי שאתו כמעט... אוקיי, עכשיו, יש פה אמירה, עכשיו, פה חשוב לזכור, הוא נמצא פה באדם הראשון. האדם הראשון הוא רק חלק קטן מהתמונה. זה לא כל התמונה, זה חלק מהתמונה. ויש פה איזו אמירה, על האסתטיקה, גם כתכונה אופיינית לאדם, ולא זה כתכונה שטבועה בטבע האדם. עכשיו, אסתטיקה פה זה לאו דווקא צבעים יריבים דווקא. זה גם יכול להיות סדר, ארגון, סימטריה, גם כמובן יכול להיות צבעים וכדומה. אני אומר, לאו דווקא לאו דווקא בדיוק כאלו. וגם תבליות מחשבתיות מסודרות, חקירות הלכתיות, מאוזנות, סימטריה בעולם האמנות, בעולם המוזיקה, הרמוניה ו... וכדומה. עכשיו, קודם הללו, קודם כמו כתבועים בטבע האדם. להיות אנושי זה גם
להיות עם חוש אסתטי. האמת היא שגם התורה עצמה מניחה ברמה זו אחרת, תיקחו למשל את פרשיות, מצד אחד יש התורה שהוא אמביוולנטי, חלק מהפירושים שמגובים בפשוטו של מקרא, חלק מהבעיה בחטא אדם הראשון, נחמד העצב מערב ותאווה היא לעיניים. זאת אומרת, החטא היה בזה שהוא הלך אחרי האסתטיקה שלו. מצד שני, נגיד, כל מי שפה פרשת תרומת תצווה, אז די ברור לו, או ספר מלכים בפרקי בניין המקדש, יש לו עניין בעולם האסתטי. יש אמנות, ובצלאל מתואר שם כמילת הרוח אלוקים וחוכמה ומתואר בדעת, לחשוב מחשבות וירקום וכו'. וגם משכן עצמו הוא סימטרי, הוא בנוי בפרופורציות מסוימות, המקדש בנוי בכל מיני גילופים ועמודים וקישוטים וכדומה. אז שפה כמו הוא מדגיש את הסדר, אבל מה, יש התורה, נקרא לזה, לתורה יש עניין באסתטיקה. וחז"ל ידברו אחר כך על דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, שרוח ודעת פה הכוונה, שהוא חושב שדעתך, שאתה קולט טוב את המציאות, כי אתה מארגן אותו והוא מתרשם ממנו. וכמובן, אני מניח שאותם פרשיות, האסתטיקה המרכזית בהלכה היא כבר מסביב למקדש, אבל שהיא משמעותית יש מי שכך יצא באנגלית ותרם אותו גם לעברית, לא תשובות, מכתבים, נגיד, מכתבים, התכתבויות של הרב, אחד המכתבים הראשונים שם הוא מכתב די מעניין, שאלו אותו שם לגבי חלונות, איך זה נקרא? זכוכית, כן, זכוכית צבועה אומרת, בבתי כנסת. היה איזה אוניברסיטה שם שרצו להקים, לא בדיוק בית כנסת, אבל רצו להקים איזשהו מעין בית כנסת, עם חלונות, שאלו אותם, אם המסורת היהודית היא בעד או נגד זה. עכשיו, היו לו, היו לי גם חששות הלכתיים מסביב לשאלה הזאת, כללית הוא התנגד לזה, גם מסיבות הלכתיות מסוימות, אבל הוא דם, בשעתו הוא נכנס, כשהוא כתב את התשובה הזאת, הוא בילה איזה חודש בקריאה, בפילוסופיה של אסתטיקה, וצל עמוק עמוק לתוך כל התחום פילוסופיה של אסתטיקה, לפני שהוא כתב את זה, ואת התשובה קצת מביאה את עמדותיו לגבי תפקיד האסתטיקה, בתוך העולם, בתוך העולם היהודי. טוב, מי שרוצה שיקרא שם, בסופו של דבר גם יש מנגדות מסיבות אחרות שלא קשורות לדיון הזה. אוקיי, עכשיו... כן.
מה טוב באסתטיקה?
מה טוב באסתטיקה? אז שאלה טובה באמת, הייתי צריך מ... תראה, באסתטיקה שהוא קצת מתמקד ב... כאן, זה שוב פעם בעצם, זה שאדם יוצא מתוך הטבע, מתייחסים מחוץ לטבע. בעלי חיים אין להם גלריות. ובעלי חיים לא בונים מאורות או סחרים וכדומה, עם סימטריה ועם קישוט. אני אומר, אתה חוש האסתטי פה, שאתה יכול להיות, לפעמים זה ילדים קטנים, או אצל הורים של ילדים קטנים. ילד בונה בלגו, בונה בקוביות, חשוב לבין הילד שזה יצא סימטרי, או חשוב להורה שלו, שישים כחול, אדום, לבן, כחול, אדום, לבן, כחול, אדום, לבן, ולא אחד ושלום, ישים שתי לבנים, רק אחרי זה שני כחולים. זה הורס את התחושה. למה? זה משהו אנושי. זה מבטא את האנושיות, ואני שוב, בעלי חיים אין רגו, גם אין תחושה הזאת. למה אתה, נגיד, אבל אם עוד ילדים קטנים, אז יקחו להם, אני יודע מה, יקחו חתיכת גפילטע פיש, יקחו בזה שני עיגול של גזע, זה עיניים וזה פה, ומלפפון יחתותו לפמר. לא הייתי חתולה מת, או כלב שעושה את זה. זה כמי שוב מוציא אותנו לתוך עולם החי. ולמה? כי אנחנו תופסים פה איזה משהו, זה משהו חושב, אנחנו תופסים פה איזו צורה. תסתכל את עכשיו על ליסטו, חומר וצורה. מה שהחתולה כלב רואה זה רק חומר. מה שבן אדם רואה זה חומר וצורה. צורה זה אסתטיקה. כן, לא משנה אם זה צורה במובן של סימטריה, או צורה במובן של צבע, או צורה במובן של צורה, של שייפר. זה האדם רואה, כי זה באיזושהי תבנית מחשבתית, או זה משהו מופשט. החומר הוא מה שאנחנו תופסים פשוט מה שהוא. זאת אומרת, הם מופשטים, ועל כן הם בעצם מוצאים את זה בתוך עולם הטבע, שוב פעם בתוך עולם. אז אם זה סימטר, זה מאוד ברור לי, כי רק הספר שלי זה סימטר, לא את החוש שלי שלי. אבל גם שגם תמיד יותר זה ככה, זה ברמה מסוימת. אבל השנייה הזו, זה חוויה נעימה לנפש. זה לא אמרת אותו דבר במילים שונות, זהו. זה לא חייב דווקא אסתטיקה שכלית, יש בה אסתטיקה שעובד על ה... פה, ביש עובר אדם הראשון, עובר אסתטיקה שכלית. אז אדם הראשון תופס את המוזיקה בתור סדרת היחסים. נגידים את היחסים של פרופורציות. אם זה אדם השני, הוא יתפוס את זה במוזיקה. אבל אם אנחנו כרגע מדברים לדבר בגלל הראשון, האסתטיקה בכלל, זה מביא את הביטוי, את הרגש האנושי, השכל האנושי, כמו את האנושיות. ואצלו, כל דבר שהוא אנושי, הוא בעל משמעות. זה כמו בטכנולוגיה. כמו שהוא טכנולוגיה, אני לא אומר, זה טכנולוגיה הוא פאו ושמה תעשה עם זה. זה טכנולוגיה גם אסתטיקה. השאלה, מה תעשה מהאסתטיקה שלך עכשיו? תכתוב חיבור, אתה תכתוב עכשיו שיר, עם משקל ומקצב, אני לא יודע מה, שהמסורים שלו מאוד מרדניים ורעים. תכתוב שיר תועבה, או תכתוב שיר בגידה, או תכתוב שיר שכולו לתת הקודש. ברור שזה שיקול מרכזי, אבל כמו שמה הטכנולוגיה. זה נכון, כשמדע מתכנן פצצה להרוג אנשים, אז ברור שהסך הכל זה שלילי. אבל עדיין, עצם יכול להיות שתכנן פצצה עם מידע גדלות האדם. כזה יצא סחור בהפסדו. אז גם פה, אם אתה תכתוב שיר שכולו כפירה ומרד וכדומה, יצא סחור בהפסדו. אבל אם אני... אבל עצמו, זה לא שהאסתטיקה היא פאוור, אפשר רק אם תכתוב איזה שירי קודש או שירי זימה. אלא האסתטיקה עצמה, יש לה ערך דתי. כשעצמה. אחר כך, כמובן, עדיין במכלול, זה לשאול מה תעשה את זה בהמשך. וכולי וכולי. כל תחום אצל אנושי, שזה כמו אסתטיקה, טכנולוגיה, פילוסופיה. כלומר, יש גם את החשיבות בעצם אותה שהם עושים לך לאנושי. טוב, נמשיך. יש פה איזשהו משפט שהוא יותר מוזר. אדם חושב תמיד אסתטיקן, בין אם הוא עשו בעניין אינטלקטואלי, בין בעניין מוסרי. מצפונו יש לנו מידע שהטוב כמידע שהיום. אוקיי, פה זה משפט מאוד מוזר, אבל צריך להבין אותו כי מדבר אדם הראשון פה. וכאן כבר הוא בעצם מבצבץ את הבעייתיות שיום אדם הראשון. כשדבר ראשון, אדם רוצה להיות אנושי, אבל הוא לא שם לפתחו את המוסר. זה מחכה אצלו האדם השני. אדם הוא שואל, דוד חי אסתטיקה, לא סוגר את התואר בין בניין מוסרי,
מצפונו, שהוא מדעה של הטוב, מדעה של היופי. צריך לשאול באמת כי אם לא עודת בתועלת, רוצים בתחום האסתטי, בתחום הכרה מוסדית. אבל זה כמו, אף כי מדבר פה על אדם הראשון, זה לא תפיסתו הכללית, שזה מה שאנחנו ראוי להיות. בעצם כאן החיבור מתחיל את הגלישה לקראת ההבדל בין אדם הראשון לאדם השני. ניקח פה בעמוד הבא את הקטע, את הקטע שבו מסכם את זה. בעשותו כל אלה, משתדל אדם הראשון באמת התפקיד שאותה לבדי בורו, אשר בשחר ראשי המסתות של הבריאה פנה לאדם בציבה, ובנות על זו כישוע. אלוקים אשר קבע כי סיפור של אדם הראשון יהיה עלילות, עלילת החירות של אדם העבד, אדם העבד הכוונה עבד פה לכוחות הטבע. לאריה, להוריקן, טוב, לא אומרים בחצי משפט, הבעייתיות שיש תמיד באסונות טבע, בגלל אסונות טבע, היא בעצם בעייתיות כפולה. לא מבחינה אנושית ומבחינה דתית. בערך תמיד זה צדיק ורע לו. או למה בכלל, כאילו בעיית הרע נקרא לזה, בכותרת ראשית. למה אנשים, למה ילדים מתים, למה אנשים מפשע מתים, וכדום. שזה שאלה שהחשבה כמובן, היא לא בתחום החיבור הזה. אם יש צונאמי, משורי כאן, רעידת אדמה, או הרגש, אז או טורנדו, אני תמיד שואל על העובדה החיים שם. כאילו, למה זה קרה לאנשים שאנחנו מצפים תוך הנחה, שסדר, שהם לא רשאים. אז השאלה הזאת היא לא מיוחדת סתם טבע. כי חלק ממכלול בדרך אחר, וזה יכול להיות מחלות, זה נכון לגבי מלחמות, זה נכון לגבי מומים מולדים, האמת, אסון טבע פה זה סניף לשאר חווה יותר. אז למה במלחמות מתים אנשים חפים מפשע, ולמה ממחלות אנשים תוססים, אז כמו זה... זה יכול להיות מחת לב, מחת קריות, מחת עצבים או מחת סרטן, יכול להיות הוריקן או צונאמי או רעידת אדמה. יכול להיות מלחמה שנכפית עליך באמת, או שוד בנק, שאתה במקרה. זה בעת הרע, שמטופלת במקור בהרחבה. אני דעתי, אין אף בעיה שמטופלת, בפחות מקורת היהדות שמטופלת יותר לעומק או יותר בצורה נרחבת מאשר הבעיה הזאת. זה אפשר לומר זה ככה, זו הבעיה הפילוסופית היחידה שהתנ"ך בצורה אמיתית מתמודד איתה. זו השאלה היחידה שהתנ"ך באמת מתמודד איתה ועושה את זה בהרחבה. זה כמובן צריך להיות, אבל זה ירמיהו, זה חבקוק, זה יחזקאל, זה תהילים, זה לאורך ורוחב התנ"ך. אבל יש כבר אהבה, יש משהו טבע גם דבר נוסף, שזה בעצם מגמד את האדם. וזה פה קשור פה, כן, בזיקה ישירה, מה שקוראים פה. בעצם האדם בונה לעצמו מבנים, בונה להם כמובן מחסה, והוא פורש לו בטבע, ואז עושה טבע בא ולועג ליומרה הזאת. אם אתה לוקח מדינה מתועסת כמו יפן, ואתה רואה לכם מה קורה שם בצונאמי, ויש כל העסק משותק חודשים, אז אתה מבין שכמה שהוא לא כותב פה על האדם שנוסע מהכה להדה וכובש את המחלות, שזה באיזשהו מקום מרבון מוגבל. וכאשר העסק הזה מרד, או כשיש שריפות יער, כשיש שריפות באוסטרליה במשך חודשים, וזה שוב המדינה מתועסת ומפותחת ולא משתתים במשך חודשים מהשריפות, אז שוב, זה מראה שכל האירועה היא בערבון מוגבל, וכשמגיע שריפת יער ענקית, אז הבן אדם בורח,
בעלי החיים ברוכים.
זה אחת היא, זה אותו דבר, כנב, כנב הוריקנים וכדומה. ואז יש, חוץ משאלה, אתה צדיק ורע לא עומד, או מאוד התמימים, יש עוד באמירה שבסופו של יום, גם בימינו, אחרי הכל בכל מכל כל, האדם לא ממש פרש מהטבע לגמרי, הוא יכול להיות חסר אונים ביותר. שהדבר הזה מצד אחד חשוב מאוד, חשוב לענווה, חשוב לצניעות, חשוב יותר לאדם שהוא מבין את זה. אמרתי פה פעם במסגרת שיעור תפילה, שיש מקום הרעיון של קבלת שבת. מה בעצם אומרים קבלת שבת? קבלת שבת זה לא, מהפרקים עד וחדות, הפרקי תהילים שם. כל מטרה של פרקי תהילים של קבלת שבת, כי בעצם זה לא כבד השבת, לא תמצאו שם מנחת בשבת. זה כל מתאר לבריאה. מה שקורה בעצם שזה המעבר משישי, כי בעצם בעיות כאילו את כל השאל עשה והנה טוב מאוד, חושב מהם ועצה כל עצמם ואיכל מזה. הפרקי קבלת שבת הם עדיין בעיות כאילו שאני טוב מאוד. הפרקים מלכון הרננה ועד ועד שמגיעים לחדובי, הם כולם רטרוספקטיבה לבריאה. זה לא השבת והשבת הקלה, אלא זה בואו בסיום שיש לי מהמעשה, בואו נסתכל שיש לי הבריאה. ואז בא המסר שם, המסר הוא עם כל הכבוד, תראו איזה עוצמות יש, ואדם סך הוא קטן. ראינו, מי שגדול זה הקדוש ברוך הוא. ראי קדוש ממש לפני השם, לפני כל הארץ, גדיש שם צדקומת וכו'. ואדם צריך לסגור עצמו פרספקטיבה מסוימת. שעם כל הכבוד, הארץ היא אדום רגליו בסך הכל. ואדם הוא ייצור קטן, ייצור מסכן, ייצור עלוב וכדומה. עכשיו, שנייה, עכשיו, אסון טבע, אז מצד אחד הוא מחזיר את אדם לפרופורציות, וזה חשוב מאוד. מצד שני הוא פוגע באדם, בהדר הזה, שמדבר על ההדר והכבוד, והיותו של האדם ייצור עם הדר, זה נפגע בזאת טבע. והמסכנות והעליבות מתגלות, כן.
מה הקשר של גימוד האדם לשמה?
שמה?
של כאילו להפוך, להזכיר לאדם שהוא לא כזה גדול לשמה.
כן, אני חושב, זה בעצם לא שבת, זה בעצם שם הבריאה. זה בעצם אותו מסר של תהילים פרק ח'. אתה תחסר מעט מאלוקים, אבל כי יש מה לעשות את אותך, כלומר, מה אתה מתאדם, בידם חסר, בידם מתאדם, באמת, הוא גונדי, יש להם את קציץ יבש, קציץ את כל מה ששאר מדבר, שאדם הוא בעצם טיפה בים, טיפה בדלי, כי זה פשוט סיום הבריאה, מסוים בריאה, זה איזשהו... כמו זה מסוים, אתה במקומך ומעמדך, אתה עושה ככה, אסור לאדם לחיות, אני חושב שהוא עלוב, אני חושב שהאדם הוא יצור עלוב. מצד שני, גם אסור לחיות בלי זה. אני אדם יחיה בתחושה שלא יצא, שאין שום עליבות באדם, שאדם הוא רק, אז הוא מגיע לגאווה, והוא מגיע לביטחון עצמי מופרז ומושחת. מצד שני, אם אדם חי רק את קדמות האדם ושפלותו, הוא מגיע כיצור להפוכה, איזשהו מתח שאותו קדמותים בהקראת שם אותו בשולחן, שמצד אחד מתחסם מלכים, מצד שני, מי הוא, מה הוא? אם תצא בקודים אחרים, אז אתה בא מטיפה סמוכה, וסופך לא צריך מוטל את רקב. אז בינתיים אתה, יש לך עוצמות, אתה יכול לשלוח חללית, אבל... בסופו של דבר, אתה מעין בחר, ואתה הולך. או בבית אחרת, מביציץ נובר, אחד הדבק פורח, לא מאוב. חשוב מאוד לחיות עם זה, חשוב מאוד, אבל גם חשוב לא לחיות רק עם זה.
בלוח השנה, בלוח השבועי, הזמן הכי מתאים זה בסוף השבוע, ונסתכל אחורה כמה דקות, ואז התקדם ולפגוש את השבת. טוב, כמו בקטע הוא, אלוקים הוא אשר קבע, כי סופו של דבר ראשון היא עלילת החיות של אדם העבד, כבר עבד הטבע, ואת הצום ההדרכה לאדם אדום. אם שהוא חוטא לקראת הדגמה הזאת, בתוך שהוא נדחה בידי שאיפה שהוא מציית לבעל כוחו, יוצא אדם הראשון מחוץ לגבולות של הסביר והצפוי, הוא בא לשלם מחוץ של יקום בלתי מוגבל. אף אורגה זו משטחים נרחבים, ותקנית ודימית היא לגיטימית. האדם החוטא לכוחו מוחקים בו מתאם מטבעו, שבא מצטוב השלטו של בוראו. יש בכך משום דימית הצדנות ולמדת באלוקים, מסיכום מגן כבר משווה משווה של אנושות, שווה כבוד, שווה אחריות, שווה הדר, שווה אנושות. עכשיו, אני נדמה שהזכרתי את זה פה בפני כמה שבועות, כדאי גם בהערה הצוריים לציין שזה מודפס מ-1965 מה זה אומר? באמצע הדירות של החלה זה פליק השנים שהדירות צריכה להתקיים וזה לא סתם שעה תיאורטית האם זה טוב או לא טוב לאדם החוטא והכוחות המורחקים זאת שאלה, במחורת, הייתה גם הלכה למעשה, אם זה יכול להיות טוב לגיטימי. מבחינתו כן, זאת אומרת, היו הרבה שבוע, מה יחני לי, כאילו, מה יחני לי תוכנית החלה? מה יצא לי מזה? זה לא פותר את העוני, וזה לא פותר את בעיית האפליה בחברה, ולא פותר את המחלות, השיגעון, משקיע ביליארדים במוס החלה, במקום משקיע את זה בבתי חולים, בדיור לעניים, במשפחות חד-הוריות, ובמה לא. אבל עד היום שיש מאוד את הקולות האלו כמובן, והם שזרקו לפח ביליארדים בשביל איזשהו גחמה, או גחמה, או בשביל מרוץ בין עצמות על, שבדידו זה לא גחמה. זה מה שאתה בו, זה ביטוי לרוח האדם. וכרגש הוא כמעט נטע את זה באדם. אישו פה בכוכבים, ממיין, כי יראה שמך, נעשה את זבאותיך, אני רוצה להיות שם. אז מבחינתו, הדבר הזה, אם אני נשאל, האם יש איזה ערך לבסל אברסט או לא? מבחינתו, אני לא בטוח שאין ערך. שוב פעם, צריך לשקלל את זה, זאת אומרת לכם מעשית. המעשית, תשאל את עצמך, מה אתה אומר, האם זה שווה את הסיכון, האם זה שווה את הזמן, זה שווה את הכסף, והאם אי אפשר לעשות $70,000, אתם יותר מועילים, אין שיר, מאשר לעשות את זמד, אפשר לראש פסגות של צדקה וחסד ודברים אחרים, אבל מבחינה, נגיד, זה חסר ערך, אני קשה למי שאני שזה חסר ערך. כי הוא יגיד, אם יש סיפור שאני כבש משהו, עובדה שאין מקום בגלובוס שאתה לא הגיע אליו, יש בזה איזו אמירה של נשים שווה כבוד, שווה הדר. טוב, זה אדם הראשון. עכשיו, בואו נצא להזדמנות, וגם יש לך עוד 10 דקות, בואו נצא להזדמנות לרענן פה הנחות יסוד במשנת המסורת שיקרה. א', הכתיבה היא טיפולוגית. עוד פעם תסרה עוד לפני זה. א', העבודה היא דיאלקטית. אין כוח אחד, יש כמה כוחות. אין רק את ההדר, אין רק את הכבוד. יש את זה, יש עם עקרונות אחרים. יתרה מזאת, עקרונות הרבה פעמים מתחרים, לא רק מתחרים, אלא פוגעים אחד לשני. אמת, בעל חשבון שלום. שלום בחשבון אמת. אם, בית שמע מחידר, אם אחד מתחתן עם איזה יפהפייה ולובש את צנעה הכי יפה בעולם החתונה, אז בסדר, והוא מה שאני אגיד לה. ואם אחד מתחתן עם אישה לא מי יודע מה והשנאה לא מי יודע מה,
אז אתה יכול ללכת לשלום, ולהגיד הקלה, נאה וחסודה, ואתה יודעת הכי טוב בעולם. אפשר ללכת לאמת, להגיד לה, אז די מכוערת. קלה כמות שהיא, אגב, יש שם ויכוח כשאתה קובצת, אם אומרים קלה כמות שהיא, או כשאומרים מכוערת. אבל, עכשיו, בית גילן מאגדים פינות. עכשיו, תגיד פינות, זה בא מחיר האמת, כמובן. עכשיו, פה אתה לדוגמה שמאוד ברור לנו. אני אקח דוגמאות, אקח דוגמאות פחות ברורות. מה אם בחור בישיבה נותן לך בורה? עכשיו, ויש לך ביקורת אפילו משמעותית. אתה יכול לומר את האמת, ואז מצד אחד, הנה אם תשפר אותו לביקורת וכו'. מצד שני, אתה גם מלוא לדקן אותו. דיגום מיוש, מצד שני, אתה יכול לומר דברים מאוד מאוד עדים, מאוד יפים, אבל הם באים בחשבון. לפעמים שלום זה ערך, גם לרגשות של בן אדם, גם שלום הרבה פעמים מקדם את האדם. הרבה משלום זה ערך חינוכי. אני רואה שדעתי, אני רואה שזוגיות היא תהיה טובה יותר כי היא מבסוטה מעצמה. אם החלטה תהיה חוויה מרוממת, אז גם הזוגיות תהיה טובה יותר וכו'. שלום במה יש לו גם תפקידים משמעותיים, מעבר לרגשות שהם חשובים. מצד שגם לאמת יש, תמר לילד שלך או לתמיד שלך, אתה אמת בפרצוף, אז אולי הוא לא יהיה מפונק, והוא אולי ישפר על בית גיל. מצד שני הוא ירגיש מנוכר, הוא ירגיש, קצת שיתלטף אותו, הוא ירגיש בחום או באהבה, אבל הוא לא ידע מה, הוא יהיה מפונק. אז זה עולם הדירקטי שעובד איתו כל הזמן. הוא עולם תבוד על ולוסליות, זה בוא החשבון עם ישראל כעם. תדגיש את ה... זה שאנחנו רק עם ישראל, המתחת ישראל תדגיש, זה בוא החשבון על ולוסליות. וכולי וכולי וכולי. אז זה לא יכול לדבר את זה בהמשך כשזה יהיה כמובן מאוד משמעותי בהמשך. אבל זה נקודת מוצחה, יש דיאלקטיקה. כל הזמן. אתה רואה שבציג את אדם הראשון, יהיה גם אדם השני. כפי שכבר הדגשתי פה, זה לא רק שני דרכים לספר את הסיפור. זה, יש שני סיפורים. אז אני יודע, יש נקודה שנייה, כתיבה היא טיפולוגית. הוא מבודד, כמו שהוא אמר פה, הוא מבודד ויוצר תבנית. עכשיו ברור, אין אף בן אדם בעולם שהוא רק אדם הראשון. שהוא כולו שכל וכולו כיבוש. ולאף אדם בעולם שהוא כולו רגש. כל אדם הוא איזשהו תערובת או תרכובת או דיאלקטיקה של שני הכוחות. אבל הצגת הדברים היא מקצינה כי היא מבודדת. מתיסה אנליזה. כפי שכבר אמרתי לכם פה לפני כמה שבועות, זה בעצם השיטה הבריסקאית בעולם המחשבתי. אתה לוקח תופעה, אתה עושה צווי דינים. ברור שבמציאות אז זה יהיה אנשים, במציאות אנחנו מדברים על אנשים בשב אדם, כי אתה לא אדם הראשון, אתה לא אדם השני, אתה איזשהו איזון מסוים ביניהם, אבל הצגת הדברים היא כמובן מקצינה. אז עכשיו, אחרי שהוא גמר להציג את הראשון, הוא יציג עכשיו את השני. עכשיו, היתרון של זה, זה כל מה שדה הלכתי. כשאתה מודד מה שהוא מציג אותו בפני עצמו, החיסון הוא כאמור שזה לא באמת קיים במציאות בצורה כזאת. אבל היתרון הוא שזה מאפשר לחדד, לצייר תמונה חדה ובהירה של התופעה. אחר כך אתה תצטרך לשאול אצלך איפה אני בכל הסיפור הזה, ואיפה החבר שלי, איפה אשתי וילדיי ורבותיי וכדומה. אבל זה מאפשר לחדד ולהבהיר נקודות. וזה אומרת, זה כמו שאתה עבודה שלנו כמעט תמיד. איש ההלכה מדבר על איש הדעת, איש הדעת, דלת תף, הדעת, דלת עין תף, ואיש ההלכה. פה אדם הראשון, אדם השני. וביקשתם משם, לעשות את ה... כן, זה אותו תהליך פה, פחות או יותר, ו...
וכדומה וכדומה. טוב, עכשיו אני אעשה פה, אני לא רוצה כאלה לצלול לתוך אדם השני כשהוא עומד, זה פה בית הנחה, אבל מה שכרגע זה כמובן מאוד פשוט, יביאו את אדם שבראשית פרק ב' עכשיו כזכור, בתחילת הדיון הוא הצביע על הבדלים, הוא הזכיר, הוא ציין את הבדלים שבכל המקרא מציינת ב... מציינת בחד... הוא ציין את זה בראשי פרקים. עכשיו הוא התעכב על בראשית פרק ב', אבל המקרה שלו לא כך לפתור את הסתירות האלו. המקרה שהוא פשוט לסרטט את הדמות של האדם שם לתוך בראשית פרק ב'. כאילו, מהו הדמות של האדם? איזה באדם הכתובים שמציירים? עכשיו, ומה שבעצם מתברר, שהאנושיות יש יותר מתכונה אחת. עכשיו, כמובן, אני יכול ככה מאיתנו לומר זה עוד קודם, כי באדם יש לא רק שכל, אלא אם נשאל את עצמנו מה מבדיל בין האדם ובין בעל החי, אני יכול לומר זה 10 תכונות משמעותיות, דיברנו על לבוש, דיברנו על אסתטיקה, דיברנו על צורת מגורים, אפשר לדבר על שפה, אפשר לדבר על בכי, על צחוק, רגשות נוקים בכלל, גם אפילו כרגע, גם נניח שרגשות מסוימים אולי גם יש בעולם החי, אבל הוא שכל מיני רגשות קטנים יותר אין שם, אז תפילה. עכשיו, התפילה שזה, או צריך לומר, רגש התפילות, הוא לא רגש כאן בעולם החי. אז תן, עכשיו, הנקודה המשמעותית פה היא, שמבחינתו זה לא דדוקציה לנקודה אחת, שהשכל מסביר את כל התופעות האלו. אלא זה דדוקציה לשניים. זה לא משהו דואליות, לפחות דואליות. שיש יותר מעיקרון יסוד אחד, אז חלק יסברו, הטכנולוגיה הסבירו את השכל פרק א', הרי מה זאת, תופעות אחרות, פרק ב' יסבירו אותם, וככה כמו נגיע למתח הזה. טוב, נעצור את זה בין הפעם הבאה, נמשיך עם זה, אני כבר אומר, תשמע כל פרק ג' בספר בראשית, כן. במקום נגיע כתוב השלישי שהכריע ביניהם, אז מגיעים שם לחטא. טוב, נדבר, תחשבו על זה שאחרי פרק ב' לא מגיע איזשהו יישוב או פסטורליה, אלא מגיע כאמור החטא. טוב, פעם נדבר על האדם השני, שזה בעצם פה קטע מאוד משמעותי. אני אוסיף פה משפט שכבר מקדים את אחד השיעור הבא. הוא מושפע בהרבה, הוא כותב את זה בתפיסותיו של הכוזרי. אז מי שרוצה קצת לעשות שרי בית, אז לא ירענן את מה שלימדו אותו כוזרי בשנה א', מתוך הנחה שלימדו אותו כהוגן, או לבגרות מתוך הנחה אופטימית יותר שלימדו אותו כהוגן, או לחלופים, לפחות יקרא שם קצת, שכוזרי מגדיר מה זה העניין האלוקי. שזה מיטב זיכרוני, זה בעיקר, או בסוף מאמר ראשון, או בעיקר, באמת, לב העניין זה מאמר רביעי. שלנו הוא מדבר בחווה מה זה העניין האלוקי לעומת דברים אחרים. זה פה באיזשהו מקום ברקע, הדברים יש פה השפעה מאוד עמוקה של הכוזרי על כל המסע הזה. טוב, אני לא זה כבר שאני לא יודעת.